ואני אפתח בפסק ההלכה, בסדר? למדנו מחלוקת רבי חכמים, ראינו את הסוגיה, וכאן המעבר לפסק ההלכה. רוב הראשונים פוסקים כחכמים, שהתכלת לא מעקף את הלבן, כך מפורש בתוספות במתחת המוזאת, תוספות של דרגומים. אומר רבינו תם, ומצטטים תוספות, ויש לדקדק קצת מסוגיה זו כרבי עטיה, והלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, וכל שכן מרבו ורבי סגילי רבו היה, ואז תומכים שלנו נתחלת ומטילים לבן. זאת אומרת, הייתי אומר שהתוספות פה גם שולפים את השפן מהכובע. מה, ממי את הראשונים? מה המוטיבציה לפסוק לחכמים ולא כרבי? כן, להם לא היה תכלת, כן? וכך גם פוסק הרמב״ם, כפי שלמדנו, אם כי ראינו שהרמב״ם מבדיל בין לבן לא מעקיף את השד, לא מעקיף את הלבן. והפניתי את תשומת הלב, אני לא יודע אם נספיק לעיין, לבעל המאור, בשבת בדף י"ב, במסגרת דיון על סוגיה הבאה בעזרת השם, תביא ביום רביעי להתחיל אותה, של סדין וציצית, סוגיה גדולה ומאוד משמעותית. השם בעל המאור אומר את הדבר הבא: והווה יודע שדעתנו נוטה שהתכלת מעכבת הלבן והלבן את התכלת. ואף אגב, דתניא, חכמים אומרים אין מעכבים, הפרישנא בגמרא, דמן חכמים יחידהו. תלמרינם בגמרא, מן תרן דפא לגלה, דרבי יצחק הוא, דאמר אין לו תכלת, מטיל לו לבן. ולכך, הדרימה נחלה בנקטין הלכה כרבי מחברו. ואף אגב, דברייתא קטני לה, ודרבי יצחק בלשון חכמים, דסתמא דברייתא, לא חיישינן. זה כמו משקפיים של לבוד או משהו כזה, כאילו משקפיים רחתיות. ודרבי עדיפה, משום לגרסין על הטעם, אמר לי לוי, לשמואל אריוך, לתתי וקרח, עד המפרשת לי להם מילתה, התחלת אינה מעכבת הלבן, והלבן אינו מעכבת התחלת. מהי? מלכמה אדרינה לפירוש למתניתים, לפוק למתניתים מפשטה, ולעוק מעליבה דרבי, כהלכתה. וכן נראה מדברי רב שמעון קירא, בעל הלכות ראשונות, שלא כתב משנה זו, והתכלת אינה מעכבת הלבן בכל ציצית שלו, ומנה כתבינו הבאים אחר הריף, לסמוך עליו כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, ומשמנו פשט המנהג בינינו כמו שהוא נהוג היום. ואנחנו מה? מי אמר אנחנו מה? משה רבנו. לחלוק ולשנות, ולכן אנחנו יוצאים מכלי הראשונים. רק אני רוצה שתשימו לב גם שהשיקולים שבעל המור מביא כאן, הם שיקולים פרשניים שעלו מהלך הלימוד שלנו את הסוגיה. ראים השיקול המרכזי הוא ההתעקשות של הגמרא לפרש את המשנה כרבי נגד פשט המשנה, מלמד לדעת בעל המאור על מגמת הסוגיה, ולפרשנות בעל המאור שהגמרא שואלת מן חכמים, זה נועד, גם דברים שנאמרו פה בשיעור, זה נועד כדי לציין שזה לא חכמים אלא חכם בודד. כן? בעל המאור לא אומר את השם המפורש, הוא רק אומר בסוף וממנו פשט המנהג, תנים לאיזה מנהג הוא מתכוון? שפשט? לא לך ציטיטית. אני לא יודע אם זה מנהג גם של כמה בחורים בישיבה פה, אבל זה מה שבעל המאור רומז, זה מה שהוא רומז, זה הכרה ממנו המנהג פשט. בעל המאור כאן מסביר שאלו שלא לפשו ציטיט בזמנו, היה משום שהם חשבו שהתכלת מעכבת הלבן, התירות הזה כנראה היום הקרה לו אסף. הוא נעלם, נכון? תראו את זה. אבל האמת היא שכך מעיד מפורש הרמב"ן. מה אתה אומר, אבי?
לא, זה טוב לתיכוניסטים. הרמב"ן מגיע, לא
חרב. אז מיד אני אספר לך על איזה שני סיפורים. בסדר? אבל אם הדבר הזה הוא בבעל המאור רמוז, הרמב"ן במלחמות שהוא חולג עליו, הרמב"ן כותב את זה במפורש. שם אומר הרמב"ן, אני מקריא, כן, ומה שאמר בעל המאור זה שדעתו נוטה שהתכלת מעכבת הלבן מדאדרינן לפירוש של למתניתין אליבא דרבי אינה ראיה של כלום, דמשום דרבי סתמינו למתניתין מאדרינן לקומו כבתק. זה נושא שהצעה שאתה פה בשיעור, למה הסוגיה מתאמצת לפרש את המשנה כרבי? כי רבי עורך המשנה, והרמב"ן וזו עוצמתו מביא עוד דוגמה כזאת, כי דאמרינן מסכת גיטין מאדרי עד רבי מאיר ושמסתם מתניתין רבי מאיר, ויש כיוצא בהן בתלמוד הרבה. עכשיו, הטענה של בעל המאור, שמי זה רבנן, אז הרמב"ן גם מביא מסביר אחרת, הפוך. היות וזה, דיברנו על זה, על הגרשון זוכן, שיש פה כמה וכמה מוסרים, מה טוען הרמב"ן, מה זה יוצר? קבוצה. זה יוצר תהודה, אומר הרמב"ן, וכבן אומרים בגמרא ורבונן, בתניא בברייתא וחכמים, משמע דרבי יחידה ועוד כבן רבי יצחק ורבי נתן ורבי יסגיר ובוחן בן נורי, כולו סבירו לו אין מעקבין הלכה כבתיו, דאין דברה של אחד במקום שניים, והלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, והינו רבים והוא יחיד, ודסוגן כבתיו דקשינן, לבי גזירה משום קל להם לא אלא לבן, ומפורש בגמרא כמו חכמים, ובהמשך אומר בעל המאור, והנה לבעל המאור עכשיו במקומות הללו, אין אדם צריך להטיל לבן לבדו, וכל שכן שאסור בשבת, ולא עוד איזה שחייב חטא אדם לתדל הציטויות שמעקבין, מעקבות זו את זו, ואבי לטלית שאינה מצויצת כלחטא, וכל היוצא בחייו חטאת, אף אבי שבטלית שדבריהם יוצאים בה, וכו', ולא, כבר קיבלנו עדות, וזה סוף ההתקפה, שכל ימיו פתר עצמו מן הציטית, כדבריו הללו. הרמב"ן אומר שקיבלתי עדות, על בעל המאור, שהוא כל ימיו לא לבש ציטית, והרי אבות הקדמונים מימות עולם בטלית. נהגו לצאת בטלית שיש בה לבן בלא תכלת.
בטלית? כן.
כן.
הבנתי.
בטלית כן, אבל. לא, בעל המאור לא הטיל ציצית בבגדים שלו.
לא,
כי התכלת מה כיף, זה לבן.
גם
טלית
גדול?
כן, שום דבר. רק בלי טלית. אני בעל, כן? עכשיו אני אספר לכם רק שני סיפורים על, על בעל המאור. בעל המאור הזה, הוא בעצם אומר גם יום חול על לא לבוש ציצית. כי זה מעכב, הבריסקרים חששו לבעל המאור בשבת. ופה אנחנו נוגעים בקצרה בשאלה נוספת חשובה וציצית. למה הם חששו לו דווקא בשבת? משום הגמרא שבסוף פרק שלישי, שמי שהולך בשבת ברשות הרבים בטלית שאינה מצויצת, הרי שהוא עובר משום הוצאה בשבת. כך אומרת הגמרא. וכאן מתוך חשש לבעל המאור, שלבן בלי תכלת הוא פסול, הרי שיוצא שזה טולטול בשבת, בעצם הרמב"ן אמר את זה. שלפי בעל המאור יוצא שבשבת אמורה להיות בעיה. וזה נוגע בעצם לשאלה מאוד פשוטה, אז אם חוששים לבעל המאור בשבת, שיחששו לו גם ביום חול. ופה נוגעים בקצרה בשאלה, האם יש איסור ללכת עם בגד של ארבע כנפות שאין בו ציציות. כן, זה העניין הזה נדון במרדכי. בסימן תף תף קוף ממדלת. המורדכי הוא תלמיד של המרא מרוטנברג, והוא חי בגרמניה בחצי שני של 113, הוא נהרג על קידוש השם
ב-1298.
היה שם פרעות בגרמניה, צריך לזכור שהסוף המאה ה-13 בגרמניה זה תקופה של אי שקט, המערם נאסר, הראש בורח, המורדכי נהרג. הספר המורדכי קצת לא ערוך בצורה שלמה, הוא קצת גולמי, תוכלו לראות את כותבי דברי הימים, אפילו תיאורים שרצחו אותו באמצע שהוא ערך את הספר.
אני חושב שהוא בנירנברג נרצח.
כן. עכשיו אחר כך, המורדכי, בתפטוף קופן דלת, על הגמרא, בסוף פרק שלישי, המורדכי אומר את הדבר הבא. אומר הרב רבי שלמה מדרו, שאם נפסק לאיש חוט של טלית בשבת, שאסור לו לובשו עד שיתקן אותו. שאם לובשו עובר בעשה, ויש לו דלת כנפות. וישיב רי דלייטי, כי זה מוכרח בשמייטים. ואף אגב, ואיפסיק בקרמלי דרבונון, שרי משום כבוד הבריאות. זה לא דחיר אליו, זה לא תסור. בלשון מאוד פשוטה, ממה מוטלת הגמרא בלמד זין עמוד ב', משאלת הטלטול ברשות הרבים. אבל אם זה ברשות היחיד או במקום שאין בעיה טלטול, הגמרא לא מוטלת מזה שהוא הולך עם בגד, שאין בו טלית, שאין בו ציצית, סליחה, וזה רצה לדייק הרי, שאין איסור עשה. וזה הוא ממשיך ואומר, לכן נראה לרי, למצוות עשה דציצית אינו אלא להטיל בו ציצית שילבשנו. ולא אמר הכתוב בלשון לא טיל בש בגד שיש לו דלת כנפיים ולא ציצית. ואז ודאי היה הדין עמו, למצוות עשה גרדה להטיל בו ציצית. ומכל מקום אין הטלית אסור ללבוש וגם אין עובר, כיוון שאין אתה יכול להטיל בו שהוא שבת. ובכל ודאי עובר כל שעה שלובשו בעשה דעתל בו. כלומר, זה ביטול עשה, זה לא איסור עשה. טוב, הטרמונוגיה ברורה לכם, הוא כדי קצת להסביר את זה. יש מצוות עשה שיש לך מצווה לקיים, לא קיימת, חסר לך קיום. זה נקרא ביטול עשה. אבל איסור עשה אומר מעבר לזה.
בשטה.
זה לא קיים מצווה, הוא לא עבר איסור. האיסור עשה כאן שרצה רב שלמה להניח הוא, שאם אתה לובש בגד עם ארבע כנפות בלי ציציות, זה לא שלא קיימת את המצווה, אלא שאסור ללבוש את הבגד הזה. אסור ללבוש את הבגד הזה. אני אומר לכם דוגמה למחלוקת אחרונים מאוד ידועה סביב הנושא דומה. המצוות סוכה. יש מצווה לשבת בסוכה. האם אדם שאוכל מחוץ לסוכה הוא פשוט לא קיים את המצווה לאכול בסוכה, או האם הוא עובר איסור? אני מוכרח בין אחד חינוך לרב חיים מבריסק. אחד חינוך אומר שזה איסור עשה, רב חיים מבריסק זה רק ביטול עשה. זו השאלה שעולה כאן במרדכי.
אגב, בהתפתחות
בורות אבות. נכון.
עכשיו... זה גם לשנה בסוכה?
סליחה?
אם אני אשן בבית ולא בסוכה, אם לא עברתי על הסך,
לא קיים כל
הסוכה. עושים מישהו העיר, התאפצתי, זה היה מדהים, התאפצתי, היינו בזה בית הערכה, התאפצתי שם בבית כנסת בכניסת חיים.
הוא העיר אותך.
הוא העיר אותי. ומסתכל עליו בשם. ושמע, כבר נכנס החג, ועשו לי שם את הסוכה.
מדהים. הגריד, עכשיו תראו, השיטה של הבריסקאים, אם נתחיל רגע מיום חול, כלומר, אם מצד אחד אתה חושש לשיטה שהתחילת מעכב את הלבן, מה בעל המור אמר? אז לא שם ציציות, כנראה מה סבר בעל המור? לא, בעל המור הכריע שזה מעכב, אבל הבריסקר זה חיים בעולם הספק של הבריסקאים. כן, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, הבריסקאים הרי מה המציאו? שיש עירת שמיים, לא על מצוות לא תעשה. כלומר, לא מפחדים לעבור איסורים, אלא מה? אלא איפה יש עירת שמיים? מצוות תעשה, שמה אתה לא מקיים את המצווה. אז הבריסקרס כאילו ככה, הם לא הכריעו כמו בעל המור, הם לא יודעים להכריע. הם חששו לבעל המור. ולכן הייתי אומר ככה, בשבת שיש בעיה של הוצאה, אז אני, הם לא סומכים על העירוב כידוע, הם חששו לבעל המור. ומה זה בימות החול? הם אמרו, מה אכפת לך לשים לבן? הכי גרוע, לא קיימת את המצווה. אבל שזה מה הם חייבים להניח? שאין איסור עשה, כי אם יש איסור עשה, אז מה אתה עושה? אז אתה עובר על איסור, אז כמו שבת. עכשיו כאן רק המעניין הוא שהרב סולובייצ'יק פה מביאים בשיעורים בשם אביו, רב משה סולובייצ'יק, שהוא באמת חשב כמו רב שלמה מדרו, שיש בציצית איסור עשה, זה עמוד קמ"ט, הערה 10 בשיעורים. זוכר לובש בגד דל כפו בלי ציצית עובר, אבל שימו לב, פה בסייג שכאילו מסביר את זה, הוא עושה. שלפי רבי התחלת בלבן מעקבים, זה רק לעניין קיום המצווה. ולמה מעקבים עניין האיסור עשה, וכן כתב עמיחת חינוך. כן, במילים אחרות, מה השיטה של הבריסקר? בואו, רוצה להבין אותה. שהאמת היא שללכת בבגד דלת כנפות בלי ציציות זה איסור עשה. אסור לעשות את זה. אבל, אם יש לך לבן ואין לך תחלת, אתה כבר לא עובר לאיסור עשה, אתה עכשיו רק מבטל עשה, סיבה למאור. ולכן, בימות השבוע הם הלכו עם לבן, אבל בשבת הם חששו. אז זה שני סיפורים קצרים על משפחתו של ברון סולובייצ'יק. ברון סולובייצ'יק, אני גדלתי בבית, יש כל מיני הנהוג לסת בריסק לאבא שלי, הוא לא כפה את זה למשפחה. הוא אח הצעיר של הרב סולובייצ'יק. לאבא שלי לא, אבא שלי שומע זמן רבן אותם, הוא לא אמר אותם חייבים. אתה גדל בבית כזה, אז זה איך שהוא גם עושה את זה, כן. אבל כאילו לא הכריח. וברון, את כל הנהוג שלו, על כל הילדים שלו, על כל המשפחה, כולל הנוגס שלו, הוא היה דורש מעידים בחתונה. כאילו, אם אתה לא בדיוק לפי הסטנדרטים שלו, הוא היה מאוד נוקשה.
הרבה אחים בגדול?
הגריד פחות, הרבה פחות. עכשיו, רב ארון היה אדם... רב ארון עצמו היה בצעירותו, היה רם בישיבת רב חיים ברלין, אצל הרב הוטנר. אבא שלי למד אצלו שם. שם הוא פגש אותו והעריץ אותו מאוד. מי היום שפגש אותו? לאחר מכן רב ארון, שהגריד חלה, בתשכ"ף, הגריד היה לו סרטן, רב ארון הזמין אותו למלא את מקומו בשביל האוניברסיטה, והוא נשאר שם כמה שנים, והוא היה רם מאוד אהוד שם. מה? בשביל האוניברסיטה לכל רם קוראים ראש ישיבה. אבל הוא היה מאוד מאוד אהוד שם באותם שנים, ובתשכ"ף הוא עבר לשיקגו. ושם האמת לא כך צלחה דרכו. הוא היה ראש ישיבה בסקוקי, וזה לא כל כך יפה השידוך, ואז הוא פתח ישיבת בריסק לעצמו, ישיבה לא מאוד אמריה. ובסוף ימיו, אחרי שהגריד פרש מפעילות, הזמין אותו חזרה לשיבה אוניברסיטה. בתשמ"ו, והוא היה שם על פטירתו. הוא היה, סליחה, הוא נפטר בתשס"א, או ס"ב, בסוכות ס"ב הוא נפטר. נפטר בכל המועד סוכות. בדיוק ה-30 שלו, בסמך ב. שהוא היה אדם עם אישיות מאוד חזקה, למדן עצום, בניגוד לבריסקאים שהיו עם, יש להם בדרך כלל מעוף מושגי, רב ארון גם היה ראש בפרטים קטנים. אני אספר לכם עליו, הוא באמת היה אדם מאוד מרשים.
היה לו שבת מוחי ואחרי זה הוא עדיין המשיך להעביר שיעורים.
הוא היה אדם גיבור רוח ממש. ממש, הוא ב-84 עבר שבת, גם שותק בצד שמאל, היה הולך ביד כמחה מסתיר אותה, היה לה שותקת, והיה הולך ביסורים עצומים. והרופאים אמרו לו שהוא לא יכול ללכת, הוא גורר את עצמו. זה היה באמת דבר לראות.
אני עושה כל שבוע לניו יורק, יעבור שיעור.
אתה יודע, איך זה הכל? בוויקיפדיה?
כן.
טוב, אני כל זה מכיר
מהחיים. שיעבור בערב איתי.
כן. הוא קבור וחלקה לא קורה, חלקם הרב שמעון ביואן. אז כלומר שאני הולך, אני הולך לקבר שלו. זה סבא שלי בבוסטון. זה אדם ממש גדול. אם אתם רוצים לקרוא לו איך ויקיפדיה, על הדברים שלי עליו, אני ביורצייט שלו הראשון, אני בקופה שלחתי למאמר הספד עליו. ואני יכול להעביר לכם אותו. באמת, הוא היה אדם ממש מרשים.
ממש
אחי, בשמונת
השנה הפרש בינו לבין...
הוא היה 15 שנה יותר מאח שלו. אם אתה רוצה לראות משהו עליו, באמת מדהים, באגרות הגריד, יש איגרת של הגריד, שם הוא מגיב לדבר תורה ששלח לו ברון סולובייצ'יק. והגריד כבר באותה שנים ואולי היה בבית. וכאילו, היה בא הביתה פעם בשנה, לא יודע, ו... אח שלו, התינוק, פתאום כותב לו חידושי תורה, והוא מביא את ההתפעלות שלו. לפי הנראה, הוא היה בן 10 ברון סולובייצ'יק בזמן שהוא כתב את הדברים. דברים מדהימים. אוקיי, ברון, היה לו תקיפות מסוימת בתוך הבית שלו. כלפי חוץ, הוא היה עם לב רחמן, אפשר לתאר את זה. הוא נלחם למען כל דל וכל מסכן. הוא אחד מהראשונים שנלחמו למען פולארד, שזו. כאילו, הוא ריחם עליו, כי פולארד הוא מקרה אבוד. והיה לו איזו חמלה כזאת למסכנים. ברון הוא מהראשונים שעשו את פולארד לעניין. כן, ממש ככה. בכל מקרה, ברון, בניו הולכים בלי ציצית בשבת. בגלל שחוששים שבעל אמור. ואני מספרים בבית, במשפחה שאמרתי, שכשהם היו בחנה קיץ בארצות הברית, וכמה הם היו לפני בר מצווה, 10, 11, 12, מוצאי שבת אחד, רבאון מקבל טלפון מהמדריכים, ואומרים, שמוע, הילדים שלך הולכים בלי ציצית. מה מתברר? הם בשבת הבוקר הלכו בלי ציצית, עשו כנראה מסדר ציציות בבית כנסת, והילדים ניסו למכור למדריכים, זה בובה מייפל, ששם הבית, הולכים בלי ציצית בשבת. והמדריכים התכעסו עליהם, אז התקשרו מוצאי שבת לרבאון כדי לקבל אישור שאכן הדבר דבר אמת. זה סיפור שני, יש לרבאון בן שעלה לירושלים לפני כ-25 שנה, יוסף סולובייצ'יק, שהוא גר בעיר העתיקה. לא, רק יוסף קוראים לו. והרב ראם עזר לו להיקלט בארץ שהוא הגיע. יש לו, מי שרוצה לשמוע, יש לו תחנת רדיו שנקראת קול בריסק. ויש שם משדרים ברצף שיעורים שלו בלונדון. התחנה, אני לא זוכר אותה, אלישע יודע מה התחנה, זה 101 FM, משהו כזה, באזור ירושלים. רבי סולובייצ'יק עלה ארצה עוד כרווק, ושבת אחת הולך, הוא גר ברחוב פישקין בירושלים, ממש באותו רחוב, כמו ההורים של הרב ראם. הוא בריסקר. והוא הולך להתפלל בבית כנסת בשערי חסד, בבית כנסת אגרה, ומגיע קריאת שמע, והוא לא מנשק ציציות, יושב לידו איזה יהודי, עושה לו כאילו, עושה לו סימן כזה, נשק את הציציות שלך. זה רבי יוסף, לא מנשק את הציציות? עושה לו והוא לא מנשק. טוב, מגיע הפרק בתפילה שהותר לדבר אחרי חזור הדשת. אז רבי יוסף, איזה יהודי מאוד, תומים קצת, הוא בן של ברון, ואומר ליהודי, אתה יודע, אני לא מנשק את הציציות, אני לא לבש ציצית. והוא שומע, לא רק שהוא לא מנשק את הציציות, הוא לא בלי ציציות, התחיל לגור בו, שמי כולם. מה זה הדבר הנורא הזה שאתה הולך בלי ציצית? ככה גוער בו ואומר לו, שמע, אני אקח אותך לרב של בית הכנסת, שיבדוק בך, מה זה ההתנהגות הזאת? והוא סוחב אותו לשלם זמן לירבך, וזכר צדיק לברכה, ושלם זמן לא היה. אז הוא לקח אותו לרב רוזנדל, ורבי יוסף כבר הבין שקלו כל הקיצים, אז כשהיהודי הזה שותח את טענותיו לפני הרב רוזנדל, אז רבי יוסף אמר, תשמע, אני סולובייצ'יק, משהו בדרך כלל לא מגלים. ותן למשפחה, נוהג הוא בשבת, הלך לבלי ציצית, בגלל בעל אמור. רוזנטל שמע את הדברים במאור פנים, ואמר לו, תודה רבה שלימדת אותי את הנהוג הזאת שלכם, והוציא אותו פטור בדין. ואז אותו יהודי הרגיש, לא צריך להגיש, ואז אותו יהודי הרגיש כל כך רע, שהוא ניסה לפייס אותו, הזמין אותו לחוץ לו בבית, והם הפכו לחברים טובים. וזה כמה סיפורים על בעל אמור הזה. בסדר, עד כאן בענייני הפסק. עכשיו, היום שיש תכלת, כאמור, התירוץ של בעל המאור נעלם.
אבל הם לא אחרי שנתכלת.
אז אני מדבר בעזרת השם בהמשך השבוע, כן? מה יש לבריסקרס עם התכלת, בסדר? בכל אופן, עד כאן בניין פסק ההלכה במחלוקת רבי וחכמים, שתשימו לב, זה, יש פה ערבוביה של, הייתי אומר, שני שיקולים במערכת הפסיקה. שיקול אחד הוא מה עולה מהגמרות. מה יותר גלייך, איך שאומרים, מה יותר חלק בגמרות. כאילו, ורואים ברמן ובעל המור, שיש שיקול כזה, כל אחד טוען שהקריאה יותר חלקה של הגמרא לשיטתו. אני מעלה את זה בעיקר, כי במבוכה שיש לנו כאן, שאני בודק פה לכל אחד איך הוא קושר את התחלת שלו, אז כמעט ברור לי שחוץ מהמסורת, אין פה מסורת פסיקה, צריך גם בחשבון גם מה חלק יותר. מעבר השני, זה מאוד בולט, בעל המור ברמב"ן, שברקע עומדת גם המציאות ההלכתית שהם חיים בו. כלומר, בעל המור חי בחברה שכנראה לא כל כך לבשה ציצית. הוא כותב את זה. אני חוזר לדברים של בעל המור. בעל המור אומר, הוא מנהג קדמוננו, סליחה לפני כן, ומנו פשט המנהג בינינו. כלומר, בעל המור כנראה חי בחברה בלי ציצית. זאת אומרת, מה ברור מדברי הרמב"ן? שהרמב"ן חי בחברה שמטילה ציצית. אבל הרמב"ן מה כתב? אני חוזר. אומר הרמב"ן, דברי אבות הקדמונים, אמות הגאונים, נהגו לצאת בטלית שיש בה לבן בלא תכלת. אז הרמב"ן חי במציאות כזאת. יש פה בפסיקה הרבה פעמים מפגש בין המציאות ההלכתית שבו אתה מתחשב בו, לבין מה עולה מהמקורות. בסדר, עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לגמרא,
שהיא... טוב, שאלה גם על הפסוקים.
מה זה?
או שאולי הבא הפסוקים, שהפסוקים יש כל המחנות על מהכל. לגמרות פחות.
כן, נכון. ואני ברשותכם רוצה לעבור לגמרא שהצעתי ללמוד אותו ראשון, למרות שהוא לא ראשון בסדר, וזה הסיפור המוזר עם רב ורבא בר חנה. אתם קצת בעניינים? בסדר, הסיפור מוכר? הסיפור בלמסת עבודה א', אחרי זה נצא לעבור לגרדומין, אני כבר אומר לכם היום, לא נספיק את כל גרדומין היום, עד לא חד לי מספיק רי ורבינו תם, אבל הייתי רוצה לגעת ברמב״ם וביסוד הראשון שעולה מהתוספות, יוגי נדר להשתים את הפרטים מחר. וגם את נושא הכריכות והחויות, משתדל, בסדר? אז בואו נראה פה את השיפור. אני לא יודע, אני מניח שכן. רב רבא בר חנה, אבו יתווה. אבא כחליף, ואז ילאו גברה, במכסה גלימה, דקול התחלתה, ורמי להתחלתה, וגדילה מגדיל. כדי איך לפרש רש"י את ההתנהגות של היהודי הזה? שהיה לו ציצית שהיא כולה גדיל בלי ענף. אמר רב, יאי גלימה, ולא יאי התחלתה. מה לא יאי בתחלתה, כותב רש"י, משום דאין בה ענף. רבא בר חנה אמר, יאי גלימה, סליחה, ויאי התחלתה. ומה יקרה מפלגי? רב אבא בר חנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל, או גדיל או פתיל. ורב סבר כתיב לעולם פתיל בעינן. והאי גדילים למניין ההוא דעתה, גדיל שניים, גדילים ארבעה, עשה גדיל ופותלו בתוכו. וכשאני קורא את הגמרא הזאת, לפי רש"י, זה כמעט פיל לפלואים, והתוספות פה מפרשים את הגמרא כמו רש"י ותוקפים את עצמם. וזה על איזה רקע? שאתה לומד את הספר. לומדת הגמרא בהמשך במ"א, כל הברייתות של אין ציצית אלא ענף וקנה, נכון? פתאום אתה מגלה גמרא שלמה שבה יש שיטה של הרב בר חנה, שלפי דעתם חולק על כל המבנה של הגדיל והענף. כבר לפי רב בר חנה יוצא שאין צורך בענף, ותוספות כאן תוקפים את זה בצורה מאוד חריפה. תוספות שואלים, מי הוא קשה? בפתיל קודם כל מציצית נפקה. מהגמרא כאן מה המשמע? שאיך אני יודע שצריך ענף, מאיזה מילה? מאיזה מילה אני יודע את זה? לא, בברייתות, בבן בית אני יודע את זה מהציצית, פה מאיפה אני יודע את זה? מפתיל, רב סבר לעולם פתיל באינן. ואיך פתיל מתפרש פה? כענף, נכון? ותוספות אומרים, מה? את זה למדנו ממקומות אחרים. ויש לו מה, ואז הם ממשיכים. ובספרי דרוש ועשו להם ציצית, שומע אני אעשה כולה גדילים, לא לומר ציצית, רק היצד. כדי שתהיה גדיל יוצאת מן הכנף, והברייתא קשה לרבא בר חנה, וקשה נמי לרב, דדריש להכה מפתיל, ואתם דריש למציצית. תוספות כאילו חשים שהגמרא הזאת לא מדברת בשפה של כל הסוגיה בהמשך ושל הספרה. זה נראה מוזר, כאילו, סיפור שפתאום מעמיד למבחן את כל נושא, האם צריך ענף, האם צריך את החוטים שהשתלשלו ככה? שנית, יש פה גם קצת קושי בקריאה הפנימית שלהם את הסוגיה. כתוב, הסוגיה כשהיא מתחילה גדילה מגדיל, זה ברור שבשון הסוגיה, איך מפרשים את המילה גדיל, על מה גדיל הולך? על החלק הכרוך. נכון? עכשיו אני ממשיך. רב בר חנה סבא, כתיב גדיל וכתיב פתיל. או גדיל או פתיל. איך זה מתפרש כאן? הגדיל והפתיל. עדיין מה אני יכול לפרש? הגדיל, מה הכוונה? החלק הכרוך. אז מה זה פתיל? הענף.
לא, הגדיל זה חלק
והפתיל,
זה חלק הפוטל, שזה גם חלק
כרוך. רגע, לא הבנתי כלום. תסביר לי עוד פעם. גדילה מגדיל מתפרש שהיה לו כרוך, לא היה לו ענף. הוא היה לו פשוט מסובב כולו, לא יצאו חוטים. אז איך מתפרש אבא בר חנה שמה שזה קשר? כתוב או גדיל או פתיל, עוד לפי כתוב מגדל גדיל. אז זה גדיל. אז מה זה פתיל לפי זה? לפי הסוגיה הזאת. אז עד כאן גדול, מה זה פתיל? ענף, זה ענף, נכון? מה תוספות שואלים בצדק? מאיפה לומדים ענף לכאורה? מהמילה ציצית, לא לומדים ענף, נכון? בסדר, אבל זה, עכשיו בוא נראה את ההמשך. ורב סבר, לעולם, פתיל בעינן, שמתפרש בלפי הסוגיה, חייבים תמיד ענף, לא ניתן לוותר על ענף, והאי גדילים, גדיל לא בא, כדי מה לומר לי? שאפשר גדיל לבד, הוא בא להגיד לי דבר אחר. האמת היא שפה יש משהו לא ברור גם, כבר פה, בתוספות שואלים את זה גם בצדק. לפי רב תגיד, צריך גם פתיל, זה גם פתיל. כבר אם גדיל הכוונה החלק הכרוך, ופתיל הכוונה מה? הענף, אז למה רב צריך להגיד גדילים למניין? תגיד, פתיל הכוונה למה? לענף, וגדילים הכוונה לקריחות. בכלל, נשאלת שאלה מאיפה יודעים קריחות? זו התשובה תהיה, מגדיל. כן, כלומר, עד כאן הסוגיה, אבל הסוגיה פה אומרת דבר קצת מוזר. ההמשך שלה שמדבר, הגדילים פתאום למניינה, ויותר מזה, תראו את ההמשך. גדיל שניים, גדילים ארבעה, עשה גדיל ופוטלר מתוכו. מה זה פוטלר מתוכו? פתאום מילה פתיל, מה קורה לה? היא חוזר, כלומר, לפי רב, אתה תעשה גדיל, אתה פוטל אותו מתוכו. מה פירוש תפתול מתוכו? אז מה אומר? שיש שני פירושים. אותו חוט שקרח בו יהיה מן המניין. ובלשון אחרת, מה הפתיל פתאום הופך פה להיות גדעון לפי הפירוש הראשון ברש"י? החלק שקורח. החלק שקורח. רגע, אבל לפני, שורה לפני כן מה אמרת? שגדיל זה החלק שקורח ופתיל זה דווקא...
המשתלשל.
משהו פה מוזר, ראשון האחרינה, פוטלאו מתוכות, נע פתיל ענף למטה. כלומר, שהפתיל ילך למטה, פה פתיל ממשיך להיות מה? הענף. תוספות מביא פירוש שלישי. אתה עושה את זה, סליחה גדעון, כן.
אני אומר, אבל בכל מקרה פתיל הוא חלק מהגדיל, לא? שכאילו מתכוון שיהיה גדיל, ואז יהיה עוד פתיל שמתחיל מפה כאילו?
ולפי הפירוש הראשון, שרש"י הכוונה,
שהפתיל
שקורך את הגדיל יצא מתוך הענף. ואז פתאום פתיל הופך להיות מה?
גדיל.
הוא הופך להיות הקורך, אבל לפני כמה שפתיל זה ענף.
עוד פעם, לא מבין, זה ברור כאילו. לא מבין מה זה מצטרף אותו. טוב שהפתיל... הוא זה
שקורך, ראש הפתיל, לא. הפירוש השני הוא המשך ישיר של הסוגיה קודם. עשה גדיל, הכוונה תעשה קרי חוט, ופוטלאו מתוכו, תוציא ממנו ענף. זה פוטלאו מתוכו, זה הפירוש השני ברש"י. קורא אותו בפנים, פוטלאו מתוכו, תנה פתיל ענף למטה. שענף יצא מתוך הגדיל. ולפי הפירוש הראשון, זאת הגמרא ולמצאת עמוד א', שאתה קורך עם הפתיל, ואז יוצא שהפתיל פתאום יחליף תפקיד בגמרא הזאת. התוספות בלמד חטא עמוד א', מציעים עוד הסבר, סוף התוספות הגדול, שם הם שואלים את עצמם איפה לומדים צריך לכפול את החוטים. אז אם יהיה זמן נדבר על זה. זה דיון יפה מאוד בנציב. התוספות שם מציעים, ויהיה ומפרשין הנעשה גדיל ופוטלאו מתוכו, היינו שצריך לפוטלו כי אין פתילה שהיא כפולה מיכה. התוספות פה מציעים שמה זה פוטלאו מתוכו, תכפול אותו. ככה הם מציעים. אבל משהו פה הוא לא נקרא כל כך חלק בסוגיה הזאת, אני חייב להודות. בעיניי הקושי המרכזי הוא שזאת סוגיה שפתאום בוחנת את נושא הענף נגד כל הסוגיה בהמשך. נראה מוזר. ופה יחידי מסתם כבר שמע את זה ממני. אני רוצה לשתף אתכם בשתי הצעות של האחרונים, ששניהם הציעו, הנציב והמשקלות יעקב, לקרוא את הגמרא הזאת אחרת לשיטת הרמב"ן. והוא, רש"י ותוספות, הוכרחו לקרוא את הגמרא כך, בגלל שלדעתם זה שניים שניים, אבל לפי הרמב"ם אפשר להציע קריאה אחרת לסוגיה. בואו אני אקריא לכם את זה, בקצרה. הנציב בהעמק שאלה, זה הבירור שלו לשאילתות, בשאילתה קכ"ז, שאילתה של ציצית, סעיף קטן י"א, הנציב מציע את הקריאה הבאה, הוא אומר כך, אני מקריא. נראה ברור שמעולם לא נחלקו רב הרב הברחנה בגוף הציצית שהוא הלבן לבין הגדיל וקטיל. ואני מדכתיב ציצית, בעצם הערה של תוספות. הענף מגיע מציצית לפי הספרי, ולכן ברור שלא דיברו על זה. אז מי דיברו פה? הרי מה כתוב פשוט בשון הגמרא? פה אנחנו חוזרים למחלוקת עתיקה בין הרמב"ם לבין רש"י לאורך כל למ"ד עמוד א', שכתוב תחלת, תחלת, תחלת למ"ד עמוד א'. מה אומר רש"י? שהמילה תחלת מדברת על כל הציצית. נכון? כבר הזכרנו, זה דומה מאוד לבת המינים, ששם אתה קורא לכל עולב. אבל הרמב"ם באופן שיטתי כנראה פירש לאורך כל למ"ד עמוד א', שמה זה תחלת? תחלת. וגם פה המחלוקת אולי חוזרת. ברמי להתחלת על המתת עמוד א', סוף עמוד א', מה אומר רש"י? ציצית. מרמי להתחלת, הכוונה גם ללבן. אבל אומר הנציב, לפי הרמב״ם, הלבן פה היה כולו ענף, ומה זה רמי להתחלת? והתחלת מגדיל גדיל? רק התחלת. כלומר, מה היה כאן, מציע הנציב? שהיה ענף לבן, והתחלת היה, נדעו, בסוף התחלת שלך, אתה היחיד פה עם רמב״ם. כבר.
פה
התחלת נגמרה?
היא גם
התחילה, רק מהתחלה. היה, כדי שזה ייגמר פה, חייב להיות שגם פה לא היה התחלת. אפילו החטי הזה.
לא,
אבל
לא, חייב להיות
שפה.
לא, 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 לא.
עשו דבר מאוד פשוט, כי רואה שאני יכול לשאת ו...
רק במטור של החירות.
הכניסו חוטים לבנים, ועכשיו קרחו אותו עם ה... יחוץ, חלט. הרי אתה קורא את הפסוקים, הפסוקים אומרים, נתנו על ציצית הכנף טיל תחלת, נתת, היטלת לבנים, ועכשיו נתת עליו טיל תחלת, לכן הוא לא חלק מהענף, לכן הוא גם לא חלק מפה. בעצם עשית חוטים, ועכשיו קרחת אותם בתחלת, זה מה שעשה אותו אדם. ועל זה התעורר הדיון, וכאן זה הופך להיות, בשעת הרמב״ם, לפי הצעת הנציב, זה הופך להיות דיון פנימי בשאלה של איך התחלת מצטרפת לציצית הכנף. האם התחלת מצטרפת לציצית הכנף על ידי זה שאיכות חיצוני לחלוטין הוא לא חלק מהענף בכלל, ואתה פשוט מבחוץ כורך בתחלת, שהאמת זה יכול לצאת משתת מהפסוקים במדבר, או זה שתת רב הברחנה, לפי הסבר הנציב. כלל זה גיל בפנים, איך זה נכנס בגמרה. אתה יכול לעשות או גדיל או פתיל, הכוונה, אתה יכול את התחלת לעשות בפנים כחלק מהענף, ואתה יכול את התחלת לעשות כפתיל שהוא לגמרי חיצוני. הוא לא נכנס בכלל בחור, הוא לא חלק מהענף. וכנגד זה משתת רב, וזה בגלל הצירוף בין דברים לבין במדבר. משתת רב, שהתחלת אומנם תפקידו לקרוך, וזה פשט הפסוקים במדבר, אבל אתה צריך לקרוך מתוך אחד מחוטי הענף. ולכן אמנם הענף באופן יסודי הוא לבן, ולכן הרמב"ם מגיע לכמה חוטי לבן, 3.5, כן? כלומר 7, נכון? ועדיין אני רוצה שהכריכה תהיה פוטלר מתוכו. וכך מסביר הנציב, אני קורא את זה. אומר הנציב כך, קפץ לי עליו, הנה. ונעיקתי ונתנו על ציצית הכנף חוט תחלת, ויש... וגם היה כתיב, גדיל תעשה לך, היה במשמע, דחות של תחלת, יש לו דין, אחד עם הלבן, והציצית והגדיל, התרווה הוקאי. ואז תכתיב בתחלת בפני עצמו פתיל, משמע שיהיה בפני עצמו, כמו הוא לא נכנס בכלל בציצית הכנף, הוא בפני עצמו. והיה במשמע, שתחלת יהיה דווקא מפורד ולא כרוך, אלא שנגד זה כתיב, גם כן גדילים לרבות חוט של תחלת, שגם כן נגדיל. אז יש לי בעצם דברים, וזה מדבר. סובר רבא בר חנה דעל כוח הקראת הפסוק שיהיה חוט של תחלת או כולו גדיל או כולו פתיל. דאי תרוויו בעינן כמו בלבן לא יכתוב לא פתיל ולא גדילים. ורב סובר זה לעולם פתיל למי בעינן, לא הגדיל בעינן. אלא משום שהמייסה מחוסר פתיל כאמר זה בעינן פתיל. ועד הכתיב גדילים למניין, עכשיו הוא מסביר את זה למה זה למניין, נגיד עוד. כי אם השאלה היא אם התחלת הוא נכנס בחור, אז בעצם באיזה שאלה אני דן, כמה חוטים אתה צריך לשים? זה אינטגרלי לסוגיה הזאת. כמה חוטים צריך לשים? ולכן הגמרא אומרת שרב כה מפרש הגדיל על מניינה. ואשתה הכוח צריך קרא לגלות ולכתוב פתיל. ואז הוא אומר כך. ולפי מה שכתבנו מבואר שפירא דאיצטריך רב בכל האריכות גדיל שניים גדילים ארבעה. דקלפי דסבירא ליה לרבא בר חנא דגדילים לא בא אלא בשביל חוט של תכלת. שאינו מן המניין. התכלת הוא פשוט חוט חיצוני לענף. ועד אם אינן דלת חוטים בבית שמי הוא מגדיל, אם כן לא ידענו כפי לכלל, משום אחי בא רב לפרש. מגדיל אם לא בא בשביל חוט של תכלת, העתיד פשיטה שהוא מן המניין, ודין אחד לא כחוטי לבן, ולא עתיד גדילים, אלא למניינה. וכו'. כן? שפה הוא גם נוגע בקצרה, תראו לי מה הכוחות שלכם. וזה קשור קצת להסגר של בית שמי בית הלל. אתם קצת זוכרים? כמה חוטים יש? 3 או 4? אז בבבלי, שימו לב, אין הסבר, האמת היא שגם בספרי, אין הסבר מה השורש מחלוקת בית שמי בית הלל. בבבלי, סך הכל, הברית המובאת, עם א' עמוד ב', תנא רבנן, כמה חוטים הוא נותן, בית שמי אומרים ד', בית הלל אומרים ג'. מה ההסבר? והאמת היא שהתוספות, עם א' עמוד ב', יש להם מחלוקת גדולה מאוד, איך לפרש. תאים את בית שמי אומרים תוספות ניחא. כי דרשין על האל גדיל שניים גדילים ד' אבל תאים את בית הלל קשה. אתם תוספות קולטים שהסוגיה שלנו היא כשיטת בית שמי. אבל מה ההסבר לבית הלל? אבל תאים את בית הלל קשה. לדוחק כלומר דלית לו על הגדילים שניים ופתיל תחלת הרי קלטה. קשה מאוד לתוספות לשער שלפי בית הלל אין דין של גדילים. שהם חולקים על המצאת עמוד בית. ופה כתוב לתוספות שמה מינה, יש פה הצעת הגל ושמה. ושמה עד הדרשין הם גדילים דלת היינו בכפילה, והלבן קאי, ואשת סברי בית שמה הידוע דין תחלת, דפתיל לאו דווקא, וסברה עולה השבותם, והיינו דלת חוטים ולא כפילה. ותילל סברי דפתיל דווקא, כן, פה הם באים ומציעים, איך לפרש דין גדילים? וכאן הם נותנים בעצם שתי הצעות פרשנות לגדיל גדילים, ואין הכוונה, שאתה מגיע לגדילים על ידי זה שאתה עושה 4 חוטים לפני שאתה כופל, או אם אתה מגיע לגדיל גדילים על ידי זה שאתה עושה 2 חוטים, שאתה הופך אותם ל4 על ידי על ידי הכיפול. אותה שאלה שהטרידה את תוספות למתחת עמוד א', איפה הגיעו לכפילה, זה בעצם שתי דעות כאן בתוספות כאן. כלומר, אם אתה מגיע, אני חוזר ל4 על ידי זה שלפני שאתה כופל, או הכפילה הופכת אותם ל4. מה שהם רוצים להציע הוא שלבית שמי אתה צריך להגיע ל4 לפני הכפילה, ולבית הלל אתה מגיע לגדיל גדילים על ידי הכפילה. ולכן בית הלל דורשים גדיל גדילים, אבל ככה הם מגיעים לכמה חוטי לבן? 2. כי איך אתה הופך אותם ל4 על ידי? על ידי כיפול. עכשיו איך אתה מבאז? צריך להוסיף חלק. ולכן לפי בית הלל זה כמה? 3. לפי בית שמי לעומת זאת, יש דין של 4. שהוא נלמד בגדיל גדילים, והיות ויש גם תחלת וגם לבן, אז מסתבר, תוספת לשיטתם, ש2, 4 כזו מתחלק ב2, לכן תעשה אותם 2-2. זו הדעה הראשונה בתוספות. בהמשך אומרים, ברבינו תם, פרש מגדיל נפקו לבית הלל. בית הלל לא זה מגדיל גדילים, אלא פשוט מהמילה גדיל, כי הגדיל בהגדרה מהו כמו צמא. דאבות מתורגם, אבות גדילו. ונראה לפירוש זה, עכשיו תראו איך הם מפליגים. בית הלל דר שגדילים. כלומר, אם גדיל זה 3 מהמילה גדיל, אז גדיל גדילים כמה כבר יהיה? 6. ועכשיו, כשכופלים כמה יצא, פה הם מפרשים שלפי בית הלל, אתה צריך להגיע ל6 לפני הכפילה. כשנכפלו, למה תגיע?
למה 6?
3 לבן, 3 תחלת. כשנכפלו, י"ב. בית הלל דר שגדילים, הרי 6, וכשנכפלו... כלומר, השלוש של בית הלל זה היחידה הבסיסית. כאילו, זה, מה פירוש המילה גדיל? אז זה תוסיף את כל הדרשות לגדילים, ואז הם מפליגים פה נורא. שנכפלו י"ב, ויתכן יותר, וכו' וכו' וכו'. טוב, זה כבר מרחיק לכת. אבל הנציב, בקטע קודם, מפנה תשומת הלב להסבר של השאילתות. בבית שמי בית הלל, אני מקריא לכם. ומה יקרה מפלגת? אני קורא מהשאילתות. בית שמאי אומרים סברי גדיל 2 גדילים 4 חד כי עייף לי מר ב סליחה כי עייף לי מר בגלימי הווה גדיל גדילים. כלומר לפי בית שמאי איך אתה מגיע לגדיל? בדיוק כמו התוספות, צריך גדיל 2 גדילים 4, עכשיו עוד מה צריך לעשות לו? לכפול אותם. כך הגעת ל8. ובית הלל סברי תלת אף אגב דמי בריי לא אבי גדיל גדילים כי עייף לומר בגלימה אבי גדילים. אבל לפי בית הלל, איך אתה מגיע לגדילים על ידי הכפל? בסדר? ככה מסביר השאילתות. שם הנציב רומז לכל הדיון הזה, כאן בהסבר שלו, לרב. אני חוזר לדברים, אני קורא. לפי רבא בר חנה, אני קורא. דקלפי דסל רבא בר חנה דגדילים לא בא אלא בשביל חוט של תחלת ושאינו מן המניין ועד בינם דלת חוטים לבית שמי הוא מגדיל ואם כן לא ידענו כפי לכלל משומח יבא רב לפרש דגדילים לא בא בשביל חוט של תחלת עתי דפשיטה שהוא מן המניין ודין אחד לפחותי לבן ולא עתי גדילים אלא למניין או פרש תמה לבית שמי משום דהיל חתאחי ותאמה זה בית הלל באופן אחר. ופה בעצם טוען הנציב שההסבר בית שמאי ובית הלל הוא תלוי ברב ורבא בר חנה. כי לרבא בר חנה שאומר אופטיל או גדיל, אז הגדיל כבר כולל בתוכו את מי? את ה... אותם, אני מבלבלתי פה שנייה. אני בעצמי לא בורא שנייה. שלום שוקי.
אני
אומר ככה, לפי מה שכתבתי מפואר שפיר, עד יצריכה בכל העריכות. דקלפי, בסביר לרב בר חנה, דגדילים לא בא אלה בשביל חוט של תכלת. הוא מפרש, הרב בר חנה, גדיל זה לבן וגדילים בא ללמד תכלת. תעשה גם לבן וגם תכלת. כך הוא מפרש. ושאינו מן המניין. כלומר, המניין הראשון של גדיל הוא היה של לבן, ועכשיו הפתיל תכלת נלמד מהריבוי, מהכפלה של גדילים. אוקיי? ועד הבאינה דלת חוטים לבית שמי הוא מגדיל. ואם כן, לא ידענו כפי לכלל. משום האחי, בא רב לפרש, דגדילים לא בשביל חוט של תחלת, עתי. מאיפה רב יודע את חוט של תחלת? במדבר, רב מצרף בפתיל, בדיוק. דפשיטה שוב מן המניין, ודין אחד לא כחוטי לבן. אז לכן מה צריך גדילים ללמד מניין? בעצם משהו טוענו, שהיות ברב בר חנה עושה או פתיל או גדיל, אז הוא צריך את התחלת בדברים להכניס דרך גדילים. למה זאת? לפי רב, היות והוא מצרפת במדבר לדברים, אז הגדילים לא נצרח כדי ללמוד על התחלת. זה ברור יותר? זה מה שהנציב אומר. אוקיי, יהיה הדבר אשר יהיה, לפי ההצעה של הנציב, לפי הרמב״ם, הסוגיה הזאת דיברה על שאלה מכוננת בתחלת. אז זה היא דיברה. היות ולפי הרמב״ם התחלת נועד בכוח, השאלה שהסוגיה דנה לא האם צריך ענף, אלא הסוגיה דנה והשאלה, האם אפשר שחוט התחלת יהיה חיצוני לגמרי, או האם שיהיה מענה פוטלר מתוכו. זה אלו דברי הנציב. עכשיו תראו גם איך המילה פתיל מתפרש עכשיו באופן שיטתי, החל מהדרשות. כי פתיל מתפרש כחוט הקריחה. השאלה כאן איננה האם יש ענף בכלל, אלא האם... ואז הסוגיה מתפרשת ככה לפי הנציב, אני קורא. דור אחורה למתת המדבט, סייה מתפרשת ככה, רב הרחן הסבא כתיב גדיל, הוא כתיב פתיל, או גדיל, גדיל הכוונה שהוא יהיה ענף, או פתיל הכוונה שהוא יהיה רק, רק ריחות, ורב סבר לעולם פתיל ואינן, תמיד אני חייב לכרוך עם התחלת, והי גדילים למניין ההודעתה, גדיל שניים, גדילים ארבעה, עשה גדיל ופות לאו מתוכו, מה הכוונה? שאתה תעשה את הפתיל תחלת שהוא יהיה מתוך הגדיל. הדבר היחיד שלא מתפרש איתתי גם לנציב הוא הביטוי גדיל המגדיל שהוא הפוך מגדיל לפתיל. ולכות הפתיל לפי הנציב הוא חלק לגמרי. המשכנות יעקב, שקדם קצת בזמן לנציב, הוא גם מציע, לפי הרמב"ם צריך לקרוא את הגמרא בצורה אחרת לגמרי מרש"י ותוספות, ואני רק אוסיף לפני כן, הנציב גם מסביר למה רש"י ותוספות לא יכול לפרש לך. כלומר, למה רש"י ותוספות הסתבכו? הוא אומר, זה לא פשוט. כי היות ולרש"י ותוספות זה שניים שניים. הרי שיוצא שהתחלת הוא חלק מ... הוא מראש חלק מהציצית. ולכן היות והוא חלק מהציצית, הוא לא נועד לקריחות. אז אי אפשר לפרט.
זה לא יכול להיות שלוש ואחד.
אתה עושה דברים שתיים ושתיים.
לא, אני אומר, מה זה משנה אם גם אומרים ששלוש ואחד?
אם זה שלוש ואחד, אתה עוד איכשהו יכול להגיד שמטרת התחלת הוא לקרוך. אבל לפי רש"י ותוספות של שניים שניים, יוצא שכבר הוא במדבר איך פירשת, שהתחלת הוא חלק מציצית הכנף. אני רוצה להזכיר עוד פעם מה יכתוב את קרות הפסוק. ונתנו יחד עם ציצית הכנף פתיר תחלת, כלומר, הוא חלק מציצית הכנף הפתיר תחלת. אז ברור שאי אפשר לפרש שהדיון הוא, כשאני משתמש בפתיר תחלת כדי לקרוך, האם הוא חלק מהענף או לא. הוא כתוב בתורה במדבר שהוא חלק מהענף. ולכן רש"י ותוספות אומר הנציב, נדחקו לפרש את הסוגיה שהעמידו במבחן את כל נושא הענף בכלל. בסדר, זה מה ש... זה פירוש הנציב. שכינות יעקב רוצה להציע דבר אחר. הוא נורא נורא מוטרד גם השאלה שמאיפה מגיע הקריחות. ובסימן י' ג' המשכינות יעקב, הוא לא בא לשכנע את הלומד ששיטת הרמב״ם היא הפשוטה ביותר בגמרות. חסדאי כל הזמן אומר לי בפסוקים, זה נכון. אבל בגמרות, שזו השיטה הפשוטה ביותר, והוא הולך גמרה גמרה ורוצה להראות איך זה נכנס יותר חלק בגמרה, וגם הגמרה הזאת מביאה משכינות יעקב. והוא אומר, לפי הרמב״ם יש לי בסיס לפירוש אחר לגמרי. אלא שבניגוד לנציב, יש לו קריאה קצת אחרת. המשכנות יעקב מבין שלפי הרמב״ם, מקור הקריחות הוא במילה פתיל. פתיל הכוונה, לפתול, לקרוך מסביב, לגלגל. בצד זה, הוא רוצה לציין שגם המילה גדיל יכולה להיות מקור לקריחות, שכן גדיל פירושו לפי דעתו, מעין צמה. שבעצם מה הצמה אומרת? תקשור אותם אחד בתוך השני, אלא שלדעתו, זה מציב אלטרנטיבה של קשר. לא לקרוך מסביב, זה פתיל, אלא לגדול אומר, לקח את החוטים, אז מה לעשות להם? לקשור אותם אחד בתוך השני. האמת היא שאנחנו עושים את זה בקשרים לפי שיטת המורדכי, ששמתי בדף מקורות, ואני שלא הספקתי, צריך קשר כפול, ותחשבו על זה. לך אין את זה, גידון, כל כך. אבל אצלי, אני עוד איש לבן קלאסי, בסדר? אני אראה לכם את הלבן, לא יודע עוד כמה זמן. אז... מה בעצם עושים הקשרים האלה? הם סוג של לוקחים את כל ארבעת החוטים ומה עושים להם? קושרים אותם אחד בתוך השני. כפי שיטת הרמב״ם, הקשר שהסוגיה מדברת עליו, הכוונה, חוט הקריחה, מה תעשה לו? תקשור אותו בתוך עצמו. הקשר נועד לשמר את הקריחות. אבל הקשרים הכפולים האלה ש... לוקח כברת דרך ארוכה עד שיגידו, תעשה חמישה קשרים של מה מטרתם, לקשור את כל הארבע אחד עם השני. שכידוע, כל מה שקושר ציציות זה עולים בעיה טכנית. כי אם אתה קורא חסרים לכל השבע, מה קורה לך? אז איך תזהה מה הארבע, איך מה צריך לעשות? וזה סימן, הרב שמואל ראיתי עושה עסקת ראש. אני עושה כזה קשר עניבה כזה. קשר עניבה בסוף, מתיר אותו בסוף, כן? כי הוא לוקח את הארבע, ועושה לו קשר עניבה פשוט בסוף. וככה אתה מזהה. תחשבו ש...
אני יודע שאם
נפתלו שניים, זה עוד... אבל בואו נבין, מבחינת מה שאנחנו עושים זה סוג של גדיל. עושים סוג של צמה פנימית בין הארבע. אנחנו מחברים את החוטים אחד לשני לא דרך קריחות. הקריחות, אני רוצה לחזור ללולב, זה לא סתם משהו ללולב. בלולב יש לי שלושה מינים, מה אני עושה להם? קושר אותם בתחתית, נכון? זה אגב, אחד עם השני.
זה גם נקרא לולב.
עכשיו, גם ממה אני קושר אותו, אני אגדיר, צריך שזה יהיה ממינו. האגד הוא הכל שיקלח, ומה עשויים? מלולב. שלא יהיה חצית, שאומרים. בסדר, אבל שימו להם כמה מלא ציצית. ממה אני קושר את הציצית? הקורך, אחד מהחוטים. זה כל כך דומה ללולב. עכשיו, כאן אנחנו בעצם עושים משהו מעין, למרות שלא ראיתי מישהו שיסביר ככה את הקשרים האלה, משהו מעין. שמשלט יעקב כאילו הבין, יש פה מחלוקת פנימית, לא כמה חוטים, אלא מחלוקת פנימית של איך לקשור של מוצג בעצם לרב ברחנה כמחלוקת בין במדבר ודברים. דברים אומר לך, כך, עקב פות פשוטך, תעשה צמה. ומה אומר לך במדבר? פתיל, תקרוך. ולכן אומר המשכנות יעקב, הוא מציע בפרשנות הסוגיה, אני אקריא לכם את זה, שהם ראו מישהו לא שאין לו ענף, כמו רש"י ותוספות, אלא מישהו שמה עשה? שיעשה צמה.
Yeah.
אני קורא. ונראה לפי עניות דעתי לפרש הסוגיה על פי דברי הרמב״ם. והוא מסביר כך. ונראה לפרש, דגלים עדיי גברה לא הייתה כולה כרוכה, דבר לא פליגי כלל, ברור שזה חנף. וכולי אלמא סברי דפסול מאח דרשה דציצית, רק דגלים עדיי גברה לא הייתה עשויה בכריכות ובחוט של תכלת. רק הייתה כולה גדיל כן מעשה אבות, שזה פירוש גדיל בכל מקום. וסביר לרב ברחנה דקרא כתיב גדיל וכתיב פתיל, ואו גדיל או פתיל, פירוש איך שיעשה כשר, או מעשה הגדיל או מעשה הפתיל, היא הקריחה. רק שישאר בענף כאין ציצית דלקו לעם הבינן. ורב אמר לו עולם בינן קטיל, פירוש עיקר מצוותה בקריחה, ועד הכתב גדיל אין הכוונה למעשה אבות, רק למניינה הוא הודעת. אז לפני המשכנות יעקב זה מחלוקת איך לקשור את הציציות. עוד פעם, למה זה רק לפי הרמב"ם ולפי רש"י ותוספות? כי לפי רש"י ותוספות, למה הם התחקו? התכלת לא באה כדי לכרוך. כלומר, כשאתה עוסק בתכלת, אתה לא עוסק בשאלה של כריכות. לעומת זאת, לפי הרמב"ם, שכל מטרת התכלת הוא לכרוך, לא מטרתו, לכן, אתה, כשאתה עוסק בתכלת, אתה שואל איך לקשור ציציות. זה אימננטי, זה מובנה, זה פנימי לדיון התכלת. ולכן הם אומרים, הגמרא הזאת לא דנה של משכנות יעקב. בשאלת ענף היא דנה בשאלת כריכות. איפה התחלת נמצא? בסדר? עכשיו, משכנות יעקב לוקח את זה לעוד, לעוד דבר, שהוא רוצה לטעון שזה קשור בשאלה הזאת. וזה נושא שלא ממש ביקשתי שתכינו, אבל בקצרה, האם צריך לשזור את חוטי הציצית? הרמב״ם בפרק א' מלכות ציצית על החיות פוסק, שאפשר לשזור, לא חייבים. לשזור הכוונה, בוא אני אסביר. יש שני שלבים כשאתם מכינים את החוט. שלב אחד הוא התביעה, שלוקח צנר גולמי, ומה עושה לו? אתה תובע אותו, הופך אותו ל... הופך אותו משבץ לחוט. עכשיו, את החוט הזה אתה יכול לקחת ולקחת עם עוד חוטים. אתה שוזר אותם יחד, אתה כופל אותו, אתה לוקח כמה חוטים ופוטל אותם יחד, ואתה יוצא חוט יותר משמעותי. כשאתה קונה את הציציות, תמיד כתוב כפול 8. למה? כי לקחו פה 8 חוטים קטנים שטבועים, ומה עשו להם? שזרו אותם יחד. עכשיו, המקור לשזור את חוטי הציצית מופיע בספרי. פתוח לך הקובץ לספרי, חזדי. אני לא יכול לפתוח. לא, אני נכבל
לי המחשב. אני נכבל.
מה זה? תקל איתך רגע. בספרי זה בהמשך. הנה, אני חושב שעברת יותר מדי. הנה כאן. לא, זה יותר למטה. הנה. הנה. נתנו על זה שורה 44. נתנו על ציצית הכנף טיל תחלת. תבוי ושזור. אין לי, אלא תחילה, תבוי ושזור לבן מניין. הרי את אדם. רואים אמרה תורה, תן תחילה, תן לבן. מה תחילה תבוי ושזור? אף לבן תבוי ושזור. בבבלי הברייתא הזאת לא נפתרה. כותב הרמב״ם, אחד חוטי הלבן ואחד חוטי התכלת, אם רצה לעשותם שזורים עושה, אפילו היה חוט כפול משמונה חוטים ושזור עד שנעשה הפתיל אחד, אינו עכשיו לחוט אחד, הרמב״ם אפילו נראה שעוד שזור זה בעיה יכול להיות. כי מה הייתי אומר לעצמי, זה שמונה חוטים, שמונה חוטים, ומה יש פה? בעל טויסיס, נכון? אומר הרמב״ם, זה לא הבעיה. למה בין היתר כמה דעת הרמב״ם, שאין בניין, אין בניין לחוטים מן התורה. ולאמם כאילו הריח, תקשיבו ששזור זה בעיה, לא רק שזה לא מומלץ, לכתחילה. כותב הרי ודמר אברהם זה טעות, אלא צריך להיותם שזורים, זה יאלי בספרי. בהלכה י' אני קורא. הרי ודבר? הרי ודבר, הרב רבינוביץ' שם אותו בהלכה י'. אולי אצלכם זה בהלכה ת'. אמר אברהם זה טעות, אלא צריך להיותם שזורים, זה יאלי בספרי, שלח, פיסקה, תחילת, תחילת ממשכן. מה לעלן שזורים? אבקן שזורים. אז זה מובא כאן תשובה של הרמב״ם, שאני צריך לתת לכם לראות, במהדורת בלאו, סימן רש פי וב. זאת אומרת, הרמב״ם כך, וזה שלמד שזורים ממשכן רבי שמעון הוא, שסתם ספרי רבי שמעון, לפי שלא מצאתי שום אדם שיאמר דבר זה, לא כתבתי כמותו, שאם כן יהיו שזורים שישה כמשכן, כך נראה לי ונשמח אחר בדבר זה. למה הוא אומר, קודם כל, זה דעת יחיד בספרי, לא ראיתי את זה מזכר בבבלי, שנית, הטענה של הרמב״ם היא שאם כבר יש דין של שזור, לגמרי כמו משכן, לא מצאתי מישהו שיגיד את הדבר הזה. שפה בא המשכנות, היום עושים משמונה, בוחרים כפול שמונה. שבא המשכנות יעקב ורוצה לייצר פה מחלוקת ספרי בבלי, ולטעון שמשיטתם, ושהרמב״ם פה אחז בשיטת הבבלי, מה פירוש המילה פתיל? הרי איך הספרי פרס למילה פתיל? הוא כותב. תקרא את זה אותה. אין פתיל, אלא...
אין לי אלא צד...
תקרא מ-44, יש לך?
מ-44. ונתנו אותי זה כאן פתיל תחלת. תבוי
בסדר? כן, מה זה פתיל?
תבוי בסדר.
שימו לב, שפתלת אותו, זה חוט, שמה עשית לו?
פתיל.
ששזרת אותו. משכנות יעקב הרי פיתח, הולך כל סימן י' ג' שיטה ברמב״ם, שמה זה פתיל? גם מלשון לכרוך, אבל לכרוך את מי? פתיל הכוונה שאתה, לא שאתה עושה פתיל מתחלת, אלא אתה פותל את ציצית הכנף עם התחלת. ומה מטרת הפתיל? הפתיל הוא בא להגיד לכרוך. כלומר, מוסכם על שניהם שהמילה פתיל פירושו שאתה מסובב, שאתה כורך, קושר. שאלה אם אתה עושה אותו סביב עצמו, ואם אתה עושה אותו סביב הציצית הכנף. שרוצה לטעון ששיטת הספרי, הפתיל תחלת פירושו שאתה את התחלת עושה פתיל. ולכן הם גם משם למדו, גם ללבן. אבל הרמב״ם שפרש בסוגיות שפתיל תחלת הכוונה, מה הכוונה? אתה פוצל את הלבן עם התחלת, אז אם אלה, זה לא שזור.
אז המחור ספרי בבלי זה בעצם אם זה תפילה או אם זה קריחה?
כן, כך הוא טוען. אני רוצה רק להוסיף שלרמב״ם צריך להבין שזה מעצים עוד יותר את רעיון השוון של הלבן או הפער בין הלבן והתחלת. כי מה הכוונה שאתה לא שוזר או שוזר? אז בוא עכשיו את הדרשה. בואו ניכנס לשאלה של מה יחס הלבן והתחלת לבגד. אבל לפי שיטת הרמב״ם, בעצם הצמר, הייתי אומר, החוטי הלבן הם מאוד מאוד גולמיים, הם לא סיסים. זה לא יכול להיות שזה פשוט שוון של צמר, שזה מין, כפי שאתה תולש אותו מהבהמה, אבל אתה לא הופך אותו לזה חפצה של חוט כזה, זה משהו מאוד מאוד ראשוני, זה כמעט כמו כשאתה קונה חולצה חדשה, לפעמים יוצא לחוד, זה חוט תפירה כזה, זה חוט כזה קטן, זה ככה לפי הרמב״ם, שזה מאוד מתאים לתפיסה של הרמב״ם, שחוטי הלבן במרות מים ביסודו של דבר, זה חלק מהבגד, ביסודו של דבר הם נועדו להיות הקצה של הבגד, הפתיל, זה הפתיל, כן? לעומת זאת, הספרי כבר יותר במקום, ואני רוצה לחזור, דיברנו על זה בעצמנו ספרי, אפשר להגיש בספרי כבר מנגינה שמתחילה להפוך את הלבן לבוטנים אותו כמו התחלת, הוא בעצמו חוטים, אז אתה שוזר אותו, אתה יכול להיות חשוב. זאת תוספת לנושא הזה, בסדר?
אני יודע כמה
שאתה,
אם זה
היה כל
כך
דרך, זה
לא שזה, טכנית זה לא היה בר קיים.
פתאום.
נראה
לי
מתוך
ההיגיון
אפשר להגיד
שזה שזור,
כי אם
כל,
צריך שזה יהיה משהו
שיחזיק
מעמד. ואם זה
שווה מבגד,
צריך
להיקרה
במהרה.
זאת שאלה שצריך לבחור אותה, מה מטרת השזור? מטרת השזור הוא להגיד להחזיק מעמד.
להגיד שזה יהודי.
כי תראה, ברמב"ם פה עולה בבירור, שהחלק מהשאלה שעומדת על הפרק, וזה קשור לגדעון ולתורות של הרב יואל שהוא מביא לנו, השאלה עד כמה אתה משווה למשכן. מגיד זה בצורה מאוד 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 פשוטה, בעצם מה זה ציצית? אם אני בא ומעצים שהמטרת הציציות הוא להזכיר את בגדי הכהונה וכו', מאוד מאוד מסתבר אתה תדרוש, כמו משכן. מה הרבה בעצם מתעקש פה בתשובה? לא כל כך כמו משכן, נכון? בסדר? אז זה עד כאן השלמה רחבה, בחטיבה אחת בגמרא, פשוט באמצעות הסיבור פה של האחרונים, איך הרמב״ם מציע אולי פלטפורמה פרשנית שונה לחלוטין, שהוא כל משתלב בתפיסה הכוללת של הרמב״ם שמה זה תחלת לעומת לבן, זה הסיפור הזה של התחלתה וגם כולל הסיפור של שזור. מה שאני מבקש רשות זה להתחיל ממש הקצה המזלג אחת גרדומין, ואני מציע שמחר, זה מאוד מסובך הגרדומין, מה שבעיקר חשוב לי שתראו זה בעיקר את הראש. עכשיו עד כמה לראות את כל הבית יוסף שלה, כי זה מסובך גם טכנית. אבל היסודות, כאילו, להבין על מה בעצם מדובר מבחינה מהותית, וזה נמצא בראש פה. בסדר, זה מה שאני... אבל אני מציע כן להתאמץ, אם אפשר, כי זה מאוד מעשי. במיוחד מי שפה אומר...
הראש הוא כל הראש, כמו שמדבר על
ה... הראש סימן זין, הראש סימן זין בעיקר. בסדר, זה... כי התוספות הוא קצת משובשים. אבל בוא נחזור קצת לגמרא של גרדומין. זה הגמרא מתחילה פה במסגרת הסבר רבי. רק נתחיל את זה היום, בסדר? ויש פה משהו מאוד לא פשוט בסוגיה. מה אומר רב? לא נצטרך אלי לגרדומין. די גרדין תחלת וקאי הלבן, די גרדין לבן וקאי התחלת לעת לדבר. אתה קורא את לשון הגמרא הזאת, הגמרא מדברת על גרדומין מאיזה בחינה, וראשונים שמו לב לזה, זה לא... אנחנו לא הראשונים, שבעצם הגמרא הזאת מדברת שיש גרדומים של אחד מהמינים, או הלבן או התחלת. נכון? וכך מתפרשת המשנה, שהתחלת לא מעכב את הלבן, אבל לא מעכב את התחלת, זה יכול מתפרש, שאם לראש קשרת את שניהם, ואחד מהם ניתק, אז מסתמכים על השני. כנגד זה, אתה ממשיך בהמשך הסוגיה, כבר התוספות פה יראו את זה, ואתה מתחיל לקרוא על מה הם מדברים, אתה לא מרגיש שעדיין מדברים. אתה לא מרגיש שהם מדברים, שנקרא אחד לא נקרא השני. למשל, בני רבי חייא, גרדו מתכלת כשרים. ופה חוזרים לשאלה הגדולה של מה זה, של מה זה תכלת, נכון? מאוד פעם, לפי רמב"ן השיטה הסוי, גרדו מתכלת מה צריך להיות? רק תכלת. ומה הכוונה? שהתכלת נקרא? למה זאת, לפי רש"י ותוספות לשיטתם, כשאומרים תכלת מתכוונים בדרך כלל לציצית. אז איך לקרוא את זה? לקרוא את זה שנמצא רק אחד מהמינים, אתה כאילו מסתמך על המין השני?
ראינו בפסוקים שהשם הכל ציצית זה לא תכלת אלא ציצית, זה המעבר של ציצית משם תואר לשם עצם, שרב שמעון ראה זה מאוד מאוד יפה. אז למה תכלת זה לא דווקא, זה לא כמו לולב בארבעת המינים שתקרוא.
אני מקווה, כן, שתראו את ההמשך, הולכים למצוא את עמוד א', עוד גמרא. מה רואים כאן? אם נפסק החוט מעיקרו, פסולה, איתי ורבה לרב נחמן, באמת אומרים בתחילתו, ועל סופו, שירה וגרדומה. רגע, גם פה מדובר על תכלת ולבן שרק אחד? הייתי קורא רק את למתת עמוד א', מה הייתי אומר לעצמי? שמדובר פה על, על, על תכלת ולא לבן? ראשונים פה קצת הותרדו מהשאלה הזאת. כלומר, השאלה זה אחרת, האם גרדומים, כל הממות הגרדומים מדברים, שאחד נקרא והשני נמצא, או שהם מדברים שנקרא פשוט. או אשאל את זה אחרת. למה גרדומים קשרים? גרדומים קשרים כי השני נשאר, או גרדומים קשרים משום שהוא בעצמו נחשב עדיין, עדיין קיים. עכשיו תראו, כשאני קורא את הסוגיה שיש בו כדי עניבה, ואני קורא את הסוגיה של עם רבשי פה, כן? יבוקת לעניין, ובפשטות מה השפה של הסוגיה הזאת, שלמה גרדומים קשרים? כי החוט עדיין קיים, כמו זה, החוט עדיין קיים. אבל מה בין זה לבין הדיון הקודם, שאחד הלך, אתה מסתמך על השני. בסדר? אז השאלה מובנת? אז בקצועה, אני רוצה לראות לכם איך כנראה זה מתפרש ברמב״ם. וזה ממש פילה פלוין, הפרשנות של הדברים ברמב״ם. זה פירוש שאני הולך לתת לכם, הוא של משכנות יעקב. הכסף מישני מסתבך בזה. מה קורה בהלכה ד' ברמב״ם? בפרק א'. בהלכה ד' הרמב״ם כותב כך, התכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת. כיצד? הרי שאין לו תכלת עושה לבן לבדו. וכן אם עשה לבן הוא תכלת ונפסק הלבן ונתמד עוד הכנף ושאר התכלת לבדו כאשר. אז כאן הוא בעצם מביא מבחת המקור שלו, הוא מביא את הדברי רבה. לא ניצחה לגרדומין, די גרדם תכלת וכי לבן, סליחה, היא גרדם לבן וכך את דטלן בא, והרמב״ם כבר דיברנו, היות הוא פוסק החלאה של חכמים. נכון? אבל הוא עושה חצי את זה דברי רבה. אז לכן הרמב״ם בעצם, מה שקראנו כאן למשפט, איגרדם לבן בקיץ תכלת לטלנבא. וזה המשפט הזה כאן. וכן אם עשה לבן הוא תכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף, אפשר התכלת לבדו כאשר. ובפשט דברי הרמב״ם אין פה שום מגבלות של נפסק החוט מעיקרו, עיניו, זה לא קיים, נכון? כנגד זה אני הולך לרמב״ם בהלכה י"ח בסוף הפרק, מה אני שומע שם? הוא קצת שם את זה קצת רחוק, כן? בהלכה י"ח, שמר רבינו, וכן אם התמעטו חוטי הציצית, אפילו לא נשתייר מהן, אלא כדי עניבה כשרה, ואם נפסק החוט מעיקרו, אפילו חוט אחד פסולה. כאן הרמב"ם מדבר על חוטי הציצית. חוטי הציצית בדרך כלל מים? מים לבן, נכון? כאן הרמב"ם מביא את המגבלה, שדווקא הם כדי עניבה, ואם נפסק החוט לא, כמעט הייתי אומר, אסף, בוא נחזור לעינונים שלך בראש קודם. הרמב״ם בהלכה י"ח, מה בעצם הוא דן? האם עדיין הלבן קיים? בהלכה ד' מה משמע? שהלבן לא קיים, הוא לא מעכב את התכלת. עכשיו למה תגיד שהוא לא מעכב את התכלת? כי הלבן באמת בהלכה ד' באמת לא, באמת לא קיים, כי הוא לא עומד בקריטריונים האלה. ופה בא משכנות יעקב ואומר דבר מדהים, שמתלבש עוד פעם על ההבנה הכל כך פשוטה של הרמב״ם כאן. הוא אומר, כשאתה עוסק בגרדומין, אתה עוסק בשתי שאלות. שאלה אחת, כאמור, היא השאלה, אם הלבן עדיין קיים, כדי שתקיים איזו מצווה, מצוות לבן. אז זה מדבר הרמב״ם איפה? בהלכה י"ח. ועל זה דיברה הסוגיה איפה? בעניבה, בפסק החוט מעיקרו. כדי שהלבן יחשב עדיין קיים, כדי שנגיד שאתה מקיים מצוות לבן, מה אני חייב? שהחוט עדיין יישאר. אבל הרי על מה מדבר הרמב״ם בהלכה ד' שלבן לא מעכב תכלת. עכשיו בוא נבין, לפי הרמב״ם שכל התכלת בא מטרתו לקשור את חוטי הלבן, אז אם הלבן נפסק לכאורה, מה קרה גם לתכלת? ואין לו שום קיום. מה? אם אין לבן, איך יהיה תכלת? כלומר, יש לך בהלכה ד' לבן שהוא כבר, אתה כבר לא מקיים בו לבן. למה אתה לא מקיים בו לבן? כי הוא לא עומד בקריטריונים של הלכה י"ח. אז לכאורה, מה היה צריך לקרות? שגם תכלת עוד לא תקיים. אבל מה אומר הרמב״ם? כך מסביר המשכנות יעקב. הרמב״ם אומר, לבן לא מעכב תכלת, מה הכוונה? אתה באמת לבן לא מקיים בהלכה ד', למה אתה לא מקיים אותו? כי הוא כבר לא קיים, כי גרדום, כי אין כדי עניבה. אבל עדיין, למרות שתכלת, מה דינו, הוא נועד לכרוך לבן, עדיין אומר המשכנות יעקב, עדיין הוא מקיים תכלת, וזאת למה? כי ברור שלא מדובר, ברור שלא מדובר, שהתכלת מה קרה לו? שהלבן, סליחה, לגמרי, מה קרה לו? נעלם, כן, כמו זה לא ששבק שחרותי התחלת. הייתי אומר, אין ענף של, של לבן, כן? או נפסק החוט מקור אפילו מיותר מזה. הוא נקשר ממעלה, אבל התחלת עוטפת איזשהו לבן. עכשיו מראש לקחת לבן כזה ולעטוף בו תחלת, אתה לא יכול. ואם זה, זה גרדומין, אתה עדיין מקיים מצוות תחלת. כלומר, תחלת נועד להיות כדי לקשור עליו לבן, במקרה הזה של גרדומין שאין בו כדי עניבה, אתה את הלבן לא מקיים, אבל עדיין התחלת נחשבת עוטפת לבן, עדיין יש קיום של תחלת. כן. כלומר, יוצא ככה, שדין גרדומין בעצם הוא דן משתי שאלות שונות לגמרי בסוגיה, וזה לפחות כנראה לפי הרמב״ם הקריאה ביחד בין דברי רב לבין ההמשך. לפי, אני חוזר, יש דיון בהמשך הסוגיה, מה נחשב שהציצית שלך עדיין קיימת? דידים בשיעור גול אורך החוטים. קיים או לא קיים? ושם אומרת הגמרא, דבר פשוט. אם נפסק החוט מקרוב, הוא לא קיים. זה יצא הבעיה הכי גדולה בגרדומים. יצא מהכביסה ולפעמים נפסק החוט מקרוב. אני... רק לבן, זה לא בעיה, 20 שקל חוטים, לא נורא. כן. אבל אתה לא מסיים. יש לך חוט שלגמרי... עכשיו פה יש מחלוק דרשי ותוספות, זה ריב, לא ראינו. האם זה ענף או הגדיל. אבל אין כדי עניבה, אתה לא מקיים את המצווה, זה דיברו, זה מצוות לבן. אבל הרי ההלכה ד' מדברת על האם הלבן מעכב את התכלת. וכאן הסברה הייתה שוודאי שהוא מעכב, כמו אחורה הייתי אומר, זה חידוש גדול בגרדומים. יכול הייתי אומר, ברגע שאין לך קיום לבן, אז התכלת היא פה לא שווה כלום. כאן בהם אומרים לך, היות איזה גרדומים, אז למרות שאתה לא יוצא אכן לבן בהלכה ד', אבל עדיין התכלת הזאת מקיימים אותה.